ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבת דף קוף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משתי שורות מסוף דף קוף יוד עמוד ב'. שוב פעם, סוף קוף יוד עמוד ב', וכנראה השיעור הזה ימשיך ויכלול גם קוף יוד ב'. אז מראש נראה שאנחנו נמשיך עד דף קוף יוד ג' עמוד א' לשיעורנו היום. מתחילים מציטוט מהמשנה, ואיש את אמו. בן אדם הוא יורש את אמו, אם לאמו היו נכסים הוא יורש אותה, וגם הוא לא מוריש את נכסיו לאמו. מנה הנמלי, מאיפה אנחנו יודעים שבן יורש את אמו, וגם נחפש מקור שבן קודם לבת בנכסי האם? ראינו כבר דיון שלם שבן קודם לבת בנכסי האב, וכשהמילה קודם הכוונה דוחה את הבת במקרה שיש בנים זכרים ונקבות. במצב כזה נקבות, בנות, ילדים נקבות לא יורשות. אז אנחנו מחפשים פה כעת שהמקור שקודם כל בן יורש את אמו, וגם שהבן קודם לבת בנכסי האם. אז הגמרא ממשיכה עם השאלה, מנה למילי דתנו רבנן, ממשיכים בדף קוף יוד א' עמוד א' עם מקור, וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל. זה הפסוק. הפסוק מתאר את בת שיורשת משני שבטים, כי המילה מתות זה ברבים, ומתות כוונה שבטים. איך בת יורשת שני מתות? איך זה ייתכן שבת אחת יורשת נכסים משני שבטים? אלא זו שאביה משבט אחד ואימה משבט אחר, ומתו וירשתן, והיא הבת הזאת ירשה גם את אבא שלה משבט אחד ואמא שלה משבט אחר, ואין לי אלא בת. בן מניין? הרי הפסוק מתארת בת כיורשת מאמא. הזכרנו שתי מתות, אז היא יורשת גם נכסים מאמא שלה, שהיא במקרה הייתה משבט אחר מבעלה, מאביה. מה עם הבן? מאיפה יודעים שבן יורש את אמו? הרשב"ם משלים את השאלה וכותב, בן מניין הרשב"ם שיורש את אמו, אבל מניין שיורש את אמו, דאיקא למימר היה, יש כאן אבא מינה, בהכי קפיקה, הבן יירש את האב, והבת יירש את האם. חלוקה מגדרי, זה הווה מינה. הגמרא עונה, אמרת קל וחומר, ומה בת שהורה כוחה בנכסי האב, יפה כוחה בנכסי האם? אנחנו יודעים שבת במקום בן היא לא יורשת בנכסי האב, אז לא, בקשר לנכסי האב כתוב שהיא לא יורשת. כשמגיעים לנכסי האם יש פסוק שאומרת שהיא כן יורשת. בן שיפה כוחו בנכסי האב אינו דין שיפה כוחו בנכסי האם. אז בן זכר שכן יורש בנכסי אביו, ודאי שהוא יירש בנכסי אמו. אבל הרשב"ם מאיר, אנחנו עדיין לא יודעים שהבן יקדים את הבת בנכסי האם. נמשיך במקור. עכשיו כעת אנחנו הוכחנו שלבן יש סיכוי לרשת נכסי אמו. אנחנו כעת ממשיכים לשאלה השנייה, דהיינו מניין לנו שהבן יקדים את הבת גם בנכסי האם, וממקום שבאת, מאותו בסיס שבאנו אנחנו ממשיכים. מה להלן בן קודם לבת? כמו שבנכסי האב שהזכרנו כבר הבן קודם לבת, אף כאן בנכסי האם בן קודם לבת. רבי יוסי בבי יהודה ורבי אלעזר בבי יוסי אמרו משום רבי זכריה בן הקצב, דעה חולקת, אחד הבן ואחד הבן הבת שווים בנכסי האם. לשיטתו, זה לשיטת רבי זכריה, כשמדובר בנכסי האם אין עניין של בן קודם לבת, אלא שניהם שווים. מה הייתה, מה הבסיס לומר את זה? הרי לפי התנא קמא היה נשמע ש... בואו נמשיך ללמוד מההתייחסות שלנו בנכסי האב, ששם הבן קודם לבת, גם בנכסי האם. למה הוא לא מסכים עם זה? מה הייתה, מה? תשובה, דיו לבא מן הדין. הביטוי מן הדין זה מה שלומדים, תוצאה שנלמד ממקור. זאת אומרת, אם יש לי תחום, נקרא לזה ב', והתחום הזה נלמד מתחום א', התוצאות של תחום ב' שנלמד מתחום א' לא יכולים יותר מרחיקי לכת. ובפרט שאנחנו מסכים את הביטוי מן הדין, הוא מרמז, או הוא מתכוון ללימוד שבא מקל וחומר. וראינו במקור שלנו את השלב הראשון שבן בכלל יורש את נכסי אמו, זה תוצאה מקל וחומר. אז אנחנו, רבי זכריה בן הקצב אומר, מאחר שלמדת את הכוח של הבן בנכסי אמו מקל וחומר, אז הבן בנכסי אמו לא יכול להיות יותר מהבת בנכסי האם. אז זה הכוונה, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, מספיק שיהיה הבן כמו הבת בנכסי האם, אבל לא יותר ממנה, להקדים אותה גם בנכסי האם. ותנא קמא שואל את הגמרא, לא דריש דיו, ודיו דאורייתא הוא. המושג הזה של דיו לבא מן הדין הוא מבוסס על פסוק בתורה. איך ייתכן אם כן שהתנא קמא לא מוגבל על ידי הדיו? למה הוא ממשיך את כוחו של הבן בנכסי האם שהוא יותר כוחני, יותר כוח יש לו מהבת? וכאן הגמרא מנמקת את העניין הזה של דיו, המושג הזה של דיו, מן התורה, דתניא, מדין קל וחומר כיצד. כאן אנחנו מזכירים פרשה בתורה ששם מרים דיברה מה שאנחנו קוראים לשון הרע על אחיה משה, וכתוצאה מכך היא נהיה צורת והיא סולקה ממחנה ישראל בתקופה של שבוע ימים. והשבוע ימים הוא הנושא של המקור הזה. מדין קל וחומר כיצד, אם היינו מפעילים קל וחומר רגיל, מה היה יכול להיות תוצאה? ככה, ויאמר השם אל משה, ויביא ירוק ירק בפניה, הלא תקלם שבעת ימים. בלי לתרגם את הפסוק באופן מילולי, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בהתייחסותו למרים, שאם אבא היה מתרגז, היה כועס על הילד שלו, היה כועס שבעת ימים, שבוע ימים. קל וחומר לשכינה 14, אז לפחות פי שניים כשמדובר במי שמרגיז את השכינה. אז אם המעשה של מרים היא הוגיזה את השכינה, למה סך הכל נשארו בני ישראל במקומם כדי להמתין לריפוי הצרת של מרים רק שבוע ימים? אלא דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אם אנחנו מנסים לראות את ההשלכות של רוגז בעניין השכינה, והוא נלמד מאבא שכועס על ילד שלו, ואם אצל אבא שכועס על ילד שלו הוא כועס שבוע, אומרים קל וחומר אם מישהו מרגיז את הקדוש ברוך הוא, אבל אותו פרק זמן לא יכול להיות יותר מהבסיס לאורך התקופה. ואם הבסיס לאורך התקופה שבעה ימים שמוצאים אצל אבא, אבא בשר ודם, אז הקל וחומר שנכון הדבר ירגיז את השכינה, אבל שוב רק לשבוע ימים. אז מכאן אנחנו לומדים את המושג של דיו לבא מן הדין מדורייתא. למה אם כן התנא קמא הרחיק לכת עם כוחו של בן בנכסי אמו להניק לו יותר כוח מהבת? הגמונה באלמה דריש דיו, תנא קמא לא מכחיש המציאות או התופעה של דיו בדרשות קל וחומר ושניח, ופה זה שונה דיאמקרא ממתות. יש מה שאנחנו קוראים גזירת הכתוב שגוברת על הדיו. מה קיש מטעים למטעה, מאחר שהמילה מתות הופיע בלשון רבים, אז מדובר בשני מתות, ואחד זה המטעים, השבט של אמו והשבט של אביו. עוד פעם, מה קיש מטה האם ומטה האב? מה מטה האב? אנחנו יודעים בירושת בן בנכסי אביו, בן קודם לבת, אף מטה האם גם כשמדבר בירושת נכסי האם, בן קודם לבת. אז מכוח גזירת הכתוב אנחנו התנקם הגיע למסקנה שלו. רב, לפני שנתקדם, נשים לב לסימונים. יש פה כמה רבנים מסומנים עם פס כפול, ובצד יש לנו בשוליים מבנה. אנחנו גם מדגישים את הביטוי עם פס מקווקו, סבר, ואחר כך הביטוי עבד. מה זה? דעות שחשבו או פסקו ממש כרבי זכריה במשחק בין הקצב, לתת לבן ובת חלקים שווים בנכסי האם. ותוך כדי הקטע הזה שבגמרא אנחנו גם נראה צורת כתר מדגיש את שמו של רב נחמן. הוא מתנגד לפסוק כרבי זכריה בין הקצב. הגמרא, רב ניטאי סבר, היה לו אב אמינה, היה להם מחשבה למעבר לעובדה לפסוק כרבי זכריה בן הקצב. אמר לי שמואל, כמן שמואל פנה לרב ניטאי ושאל אותו, כמי אתה מתכוון לפסוק? כזכריה? אפס זכריה. המשמע מוכיח שמילה אפס הכוונה בטל, לא חלילה וחס כפשוטו, אלא דעתו בטלה, כי אין הלכה כמותו. עוד דעה, רבי טבלה עבד עובדה כרבי זכר בן הקצב, הוא פסק ממש, חילק נכסי אישה מסוימת באופן שוויוני בין הבנים והבנות שלה. אמלי רב נחמן, מה היית? מה זה? אמלי תיאמר רב חיננה בר שמיה משמי דרב הלכה כרבי זכר בן הקצב. אמלי רב נחמן הגיב, זיל אהדה עלי זיל אהדה בך ולא מפיקנה לך רב חיננה בר שמיה מעולך. הוא אמר תחזור בך, כי דאם לא אני אטיל עליך חרם. הביטוי מפיק נלך זה באופן מילולי, אני יוציא מהאונך מהאוזן שלך את רב חינן בר שמיה, אלא בפועל הכוונה שאם אתה לא תחזור בך ולחלק את הנכסים רק אצל הבנים שלה, אז אני אטיל עליך חרם. אבונה ברכיה סבר למבל עובדה כרבי זכריה בן הקצב. אמר לי רב נחמן, מי היי? אמר לי דיאמר אבונה, אמר רב הלכה כרבי זכריה בן הקצב. אמר לי רב נחמן, שואל את הרבנו ברכיה, אשלך לי, האם אתה רוצה שאני אשלח מכתב לרב אונה, לא להתבלבל פה, יש כאן רב אונה ברכיה, שהוא רצה לפסוק ברכיה, יש את רב אונה בלי יזכור שם אביו, שהוא פשוט צוטט, וכלפיו רב נחמן אומר, אתה רוצה שאני אשלח לאותו, לרב אונה שאתה מתבסס עליו והודיע שאתה אומר כן משמו, ואז נדע אם באמת הוא אמר כך. איכסיף אותו רב אונה ברכיה התבייש, אמר לי וכוונה בבושה. הרשפה מוסיף איכסיף דשמה חזר בו רב אונה, או לא היה סומך בשמועתו. אז רב אונה ברכיה בלשון המתה לא הרגיש נוח עם רצונו הצעתו של רב נחמן. אמר לי, אז רב נחמן אומר, אשתה כי נח נפשי דרב אונה התריסת לקבלי, אם רב אונה לא היה בחיים אז היית יכול להתריס נגדי ולא היית חוזר בך, אבל עכשיו שהוא עדיין בין החיים, האיום שאיימתי עשה עד שלו. ואיהו כמן סברה, רב נחמן עצמו שהוא התנגד לפסוק כרב זכריה, אז כמי הוא סובר, כי הד רב ושמואל דיאמר תוויהו אין הלכה כרבי זכריה בן הקצב. מה שמעניין פה שרב צוטט יחד עם שמואל. אנחנו ראינו מקודם אחרי עם המעשה הראשון עם רב ניטאי ששמואל הוא התבטא באופן מפורש שדעתו של רבי זכריה בטל, אבל אם במקרים הבאים ראינו כמה שציטטו את רב עצמו כסובר כרבי זכריה, אבל פה רב נחמן כנראה יש לו קבלה אחרת ממה שאלו שקדמו לו חשבו, קדמו כוונה במהלך הגמרא, שרב יחד עם שמואל אומרים אין הלכה כרבי זכריה בן הקצב. אנחנו ממשיכים עם מעשה, וסימנו את זה כמעשה ארוך, זה ממשיך עד ראש עמוד ב'. מסתמך ואזין רבי ינאי הקטפה דרבי סמלי שמי. רבי ינאי היה זקן, היה כבד ראייה, וכדי ללכת הוא היה נסמך על הכתף של רבי סמלי השמש, שמש שלו. ויראתי רבי יהודה נשיא לאפיו, וממול, מנגד, בא עליהם רבי יהודה נשיא. אמר לי השמש, זאת אומרת רב סמלאי, אמר למבוגר רב ינאי, בר הנה שדעת לקיבלנה, הבן אדם שבא ממולנו, הוא יאי וגוטי יאי, הוא נאה ובגדו נאה. מה הכוונה? שהוא אדם חשוב ולובש בגדים של תלמיד חכם. המושג הזה של בגדים של תלמיד חכם מוזכר אצלנו בבבא בתרא בדף נ"ז עמוד ב', איך נראה את הבגדים של תלמיד חכם. בדף צדיח עמוד א', הגמרא גינתה מי שמתגאה בתלית של תלמיד חכם והוא עצמו אינו תלמיד חכם. אז רב אבי סמלאי מתאר לרבי ינאי שהוא קיה כבד בריאה, שבן אדם שבא ממולנו הוא אדם חשוב עם בגדים חשובים. כמעט לגבי גששה, כשרבי יהודה נשיא הגיע אליהם, רבי ינאי משש בבגדים של רבי יהודה נשיא, אמר לי דין שיעורי כסק. סק זה סוג בגד, סוג בד שנחשב זול או גרוע, והוא בביטויו הוא חלק על מה שרב סמלאי אמר, ואמר שזה שיעורי הכוונה, זה בדינים, בדיני טומאה וטהרה, קבלת טומאה של בגדים, בדים שונים, חומרים שונים, יש להם שיעורים שונים בקבלת טומאה, וככל שהבגד הוא יותר זול אז הוא לא יקבל טומאה, אלא אם כן יש שיעור יותר גדול מאותו חומר, מאותו בד. אז הוא רצה לומר שהשיעור בגד שלו הוא כזה סוג בגד ששיעור קבלת טומאה דומה לסק. סק בגד שבא משיער של עיזים. נראה לי שיש כאן רמזים לדברים עמוקים יותר מסתם דיון באיכות הבגדים של רבי יהודה נשיא, אבל אנחנו נתקדם אחרי הפירוש המילולי. בא מיני רבי יהודה נשיא שאל מניין לבן שקודם לבת בנכסאים. אם רציתם לדעת מה עושה הסיפור הזה באמצע סוגייתנו, הנה זה השאלה שרבי יהודה נשיא שאל את רבי ינאי, מניין לכוח של בן שגם בנכסיהם הוא מקדים את אחותו, את הבת. אמר לי רבי ינאי, אומר דכתיב, מתות מקיש מטה האם למטה האב. מה מטה האב בן קודם לבת? אף מטה האם בן קודם לבת. בדיוק מה שראינו מקודם. ההסבר של התנא קמא למה הוא לא דרש את דיו. אז מכאן רואים שגם בנכסי האם בן קודם לבת. אמר לי רב יהודה נשיאה שאל, אמא מטה האב בכור נוטה פי שניים, אף מטה האם בכור נוטה פי שניים? זו שאלת רבי יהודה נשיאה. אם אתה אומר שיש להשוות בין ירושה בנכסי אביו ומשווים את זה לירושה בנכסי האם, אז כמו בנכסי האב ידוע שבכור נוטל פי שניים, אז האם אומרים אותו דבר בירושת הבנים בנכסי האם, שאם יש בכור הוא יקבל פי שניים? הגמרא ממשיכה בעמוד ב', אמר לי רבי ינאי שנשאל השאלה, אמר לי לשמי, הוא אומר לרב סמלאי, גוד, לט דיין צבי למלף, good, כוונה, משוך אותי מכאן, בוא נעזוב אותו. Let then, then, זה, הוא לא צבי, לא רוצה למילף, רוצה ללמוד. רבי ינאי התייחס לרבי יהודה נשיא כמי שקנטרן, לא רוצה לקבל מה שאני אומר. והוא הסיק את זה מהשאלה שלו. הרשב"ם אומר, לדין רוצה למילף, הרשב"ם בשורה שנייה אומר, אלא להקשות דברים שאינם צריכים, כלומר, זה דבר קל הוא לתרץ כדלקמן. נמשיך, ותם המים, באמת, למה זה ככה? שבנכסים האב בכור נותר פי שניים, אבל בנכסי האם אין אבו בכור מקבל פי שניים. אמר אבי המקרא, אנחנו נפגשים כעת עם משולש, ויהיו כמה כאילו בהמשך הגמרא, בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, הדגשנו את המילה קרא, פסוק. פסוקים בעניין פי שניים בנכסי האם. אנחנו מצטטים כעת בגמרא דברים, פרק חבל הפסוק י' ז'. כתבנו את הפסוק במלואו בשוליים, קודם נקרא את הפסוק ביחד, אחר כך נחזור לגמרא. בשוליים כתבנו דברים פרק חבל הפסוק י' ז', כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. שאלנו, מאיפה יודעים שרק בנכסי האב בכור נותר פי שניים ולא בנכסי האם? אמר אביי המקרא, בכל אשר יימצא לו. שוב פעם, זה פסוק בעניין הפי שניים, ויש להדגיש ולדייק, לא ולא לה, רק בלא, זה לשון זכר, רק בנכסי האב פי שניים, לא בנכסי האם. הגמרא שואלת, ואם ההני מילי, אולי העניין הזה שאין פי שניים בנכסי האם, זה בחור שנשא אלמנה, שההורים של אותו בחור, האבא לא היו לו ילדים מקודם, אבל הוא נשא אלמנה, אישה שהיו לה בנים מאיש אחר, ולכן במצב כזה בחור אינו נותן פי שניים. בפסוק מוזכר כי הוא ראשית עונו, ובבחינת האישה זה לא הבן הראשון שלה, זה לא ראשית עונה. אמר, אבל בחור שנשא בתולה, אם שני ההורים היו אנשים רווקים ללא ילדים מקודם, החינמי תשקים, אולי בנם הבחור ייקח פי שניים גם בנכסי האם. וזה לא נכון. אמר אבנר ביצוג המקרא, ראשית עונו, עונו ולא עונה. הוא מדייק מזה שכתוב בפסוק ראשית עונו, רק פי שניים בנכסי אב, לא בנכסי האם. כמו שואלת ההומי בי אליי, הפסוק הזה של ראשית עונו, יש לו תפקיד אחר, לא למעט נכסי האם מפי שניים לבחור, זה נצרך לברכה נפילים דלהבי בחור לנחלה. בעניין בחור יש עוד הלכה מפורסמת, פדיון הבן. בדיני פדיון הבן, אם אישה למשל עוברת הפלה, הבן שבא אחר כך, בן חי, ולד בריא וחי, לא פודים אותו, לא נותנים את חמישה סלעים לכהן, פדיון הבן, כי הוא לא פטר רחם, הוא לא הראשון שיצא מהרחם. זה נכון לגבי פדיון הבן. מה לגבי דין בכור בעניין פי שניים? אולי לא הדגשתי, אבל בפדיון הבן פודים את הבן הבכור. אז ילד שנולד אחר הפלה, אותו ילד בריא שנולד אחר הפלה, כאילו לידה שנייה נקרא לזה, לא פודים אותו, למרות שהוא בכור מבחינת בנים חיים, אבל הוא לא פטר רחם, הוא לא הראשון שיצא מהרחם. אבל לא כן בעניין ההתייחסות שלנו של הלכה לגבי פי שניים. לגבי פי שניים, הבכור שהוא מוגדר בפסוק ראשית או נו, הילד, נגיד הבריא הראשון, משמש מילה בריא בניגוד לנפל, יכול להיות שהאישה הפילה, הלידה הראשונה שהייתה הפלה, הילד שנולד אחר כך בריא, הוא נחשב בכור לגבי פי שניים, לגבי דיני ירושה. וזה נלמד מהפסוק הזה, ראשית או נו. איך רואים את זה? הילד שנולד אחר הפלה, ילד בריא, אם חלילה וחס הילד הזה ימות אחר כך, האבא שלו יבכה, יהיה נגיד נורא עצוב. אי אפשר להגיד אותו דבר בקשר להפלה. נכון, זה דבר מאכזב, דבר בכלל לא משמח, אבל זה לא אותו רמה של עצב כמו פטירת ילד שהוא היה שלם, לא נפל. זה נלמד מהפסוק ראשית עונו, מי שליבו דווה עליו. מי נחשב בכור לנחלה? אותו ילד ראשון שהאבא שלו היה בוכה עליו. יצא זה בניגוד או למעט נפילים, נפל שאין ליבו דבר עליו, לכן הוא לא, אותו נפל לא היה נכנס בכלל לגדר של בכור לגבי דיני ירושה. רק מי שבא אחריו נחשב בכור. אז אנחנו לא יכולים להשתמש בפסוק ראשית או נו להפוקי בן בכור לקבל פי שניים בנכסי האם, הרי הפסוק הזה בא לדין של הברכה נפילים. הגמרא עונה, אם כן למה קרא כי הוא ראשית און, מי אונו? אם הפסוק, אם המטרה של הפסוק היה רק ללמד הדין של הבא אחר נפילים אינו מקבל פי שניים, היה מספיק לכתוב ראשית און. עכשיו כשהפסוק מרחיבה ואומרת אונו, שמע מינה תרתי, אני יכול ללמוד מכאן את שני הדינים האלו, אחד שהבא אחר נפילים מקבל פי שניים, ודין פי שניים ובכל זה רק בנכסי אב ולא בנכסי האם. שואלת רגמה, ועקתי אימה הני מילי אלמון שנעשה בתולה. הדין הזה שמגבילים פי שניים רק בנכסי האב ולא בנכסי האם, זה במקרה שההורים היה אחד אלמון והשנייה בתולה. אבל בחור שנשא בתולה, החינה מידי שקיל, עדיין ניתן לשאול שאולי אם שני ההורים היו רווקים, במצב כזה בן הבחור ייקח פי שניים גם בנכסי האם. אלא אמר רבא, אמר קרא, לא משפט הבכורה, ודורשים משפט הבכורה לאיש ולא משפט הבכורה לאישה. כפי שאמרנו, ביחס לנכסי האם, אין משפט בכור, אין הבכור נוטל פי שניים. והאיש את אשתו, גם ציטוט מהמשנה, נוחלים ולא מנחילים. האיש יורש מאשתו, אבל אם הוא מת לפניה, הוא לא מוריש את נכסיו אליה. בצד יש לנו נושא, מבנה עם מספור, מספרים רומאים אחד ושניים, מקורות שבעל יורש את אשתו. אני חושב שכדאי מראש להכיר את הפסוקים שמופיעים בחומש, בין בספר במדבר פרק חפזיין, בין בספר במדבר, גם בספר במדבר פרק למדבר. לבינתיים אנחנו נתקדם בגמרא. מנה הנימילי, מאיפה יודעים שבעל יורש את אשתו? דתנו רבנן, שאירו זו אשתו. כתבנו את הפסוק במלואו בצד, בשוליים, במדבר פרק חפזיין פסוק י' א', וכתוב, ואם אין אחים לאביו, הוא נתתם את נחלתו לשאירו הקרוב אליו ממשפחתו, וירש אותה, והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, כאשר ציווה השם את משה. אז הפסוק מוזכר לשאירו, אז זה מלמד בינתיים, הגמרא אומרת שזה מלמד שבא יורש את אשתו. נכון, כשמסתכלים על הפסוק באופן מילוני, זה קצת קשה לראות את זה, והגמרא תדון ותאיר הנקודה הזאת, אבל בינתיים זה משמש לנו מקור. יכול אף אי תירשנו, האם גם האישה עם הוא הבעל מת בחייה, היא תירש אותו? תלמוד לומר, וירש אותה, הוא יורש אותה ואין היא יורשת אותו. האמת היא שהמילים האלו וירש אותה די ברורים, שהבעל יורש אותה. אבל כשמסתכלים שוב פעם על השאירו, כתוב בפסוק, נתתם את נחלתו לשאירו הקרוב אליו. שואלת הגמרא, והקראי לאו הכי כתיבי, פשט הפסוק מראה שהיא יורשת אותו, כי כתוב שוב פעם, נתתם את נחלתו, הנחלת אותו של אותו גבר שנפטר, לשאירו, ולאישה אולי. אבל להגיד שמכאן רואים שבעל יורש את אשתו, קצת קשה. אמר אביי, אז אנחנו נראה בשורות הבאות התייחסות של אביי, ואחר כך של רבא. אמר אביי, טריץ הכי, ניקח את הפסוק, נשנה את סדר המילים ונקבל תשובה לשאלתנו. ונתתם את נחלתו, בינתיים אלו מילים ברצף, ונתתם את נחלתו, ואז קופצים לקרוב אליו. אז נגיד זה קטע אחד. שאירו זה מה שנקרא מילתא חיתי, שאירו וירש אותה. ממש חותכים את הפסוק ומשנים את סדר המילים, ובאופן כזה אנחנו לומדים שאשתו בעלה יורש אותה. אנחנו נסתכל ברשב"ם בשורה הרביעית מתחת לגמרא בשורות הרחבות, שאירו ונתתם את נחלתו לשאירו זו אשתו, כי לכתיב והיו לבשר אחד. הרשב"ם פה רוצה לומר שהמילה שערו הוא מצביע על אשתו, ומכאן אנחנו לומדים שהבעל יורש אותה. איך יודעים ששערו זה אשתו? אז הרשב"ם מביא פסוק, והיו לבשר אחד, והוא מוסיף, ולאו עד הכתיב לי אין מיני ואם אין אחים לאביו קאי. הקטע הזה של הפסוק לא קשורה למה שנכתב לפניו, אלא מילטר באנפי נפשה היא. זה דבר שעומד בפני עצמו, שבעל יורש את אשתו. והי דכתיב הקרוב אליו, מסקנה דמילטה דהו קראו דכתיב אם אין אחים אביו. הביטוי הקרוב אליו חוזר אחורה לתחילת הפסוק, שאם אין אחים לאביו אז הירושה עוברת לקרוב אליו. אז יוצא שבאמצע הפסוק מוזכר דבר שעומד בפני עצמו, שהבעל יורש את אשתו. אנחנו רק נעיר שהרשב"ם בהמשך מטפל באופן מילולי מקראי איך אביי ראה את כל מה שהוא ראה, אבל אנחנו נתקדם כעת בגמרא. אמר רבה, סכין חריפה מפסקה קאי. סכין חד, הוא קורא לאביי שאתה חותך את הפסוק ומסדר את המילים בסדר אחרת ממה שכתוב בתורה. אלא אמר רבה, אחי כמר, אותו פסוק, ונתתם את נחלתו, סליחה, ונתתם את נחלת שערו לא. גם פה יש איזו חיתוך, אבל זה לא שינוי סדר המילים. מה שקרה פה, יצרנו מילה חדשה ממילות הקיימים, כסבר, גורעין ומוסיפין ודורשין. מה קרה פה? בפסוק כתוב ונתתם את נחלתו, אנחנו לוקחים את הוו מסוף המילה נחלתו, המילה באה לשערו, לוקחים את הלמד מלשערו, אז יש לנו למד ווו, ויוצא מה שהגמרא אמרה, ונתתם את נחלת, כי כאן זה בלי הוו בסוף, שערו, נחלת שערו, נחלת אישה, לא, כוונה לבעל. יצרנו את המילה לא. איך עשינו את זה? גורעין ומוסיפין, הורדנו אותיות והוספנו אותם אחר כך ויצרנו מילה חדשה. הרשב"ם והתוספות אומרים שגם נכון שגם רבה עושה קצת נגיד שינויים, אבל לא משנה סדר המילים כמו שאביי עשה, ולכן זה לא נחשב סכינה חריפה. הגמרא ממשיכה, ואי תנא מייתי לה מאחה. יש לנו מקור תנאי עוד מעט שמביא את הדין שבעל יורש את אשתו בצורה אחרת. ניתן להבין מהרשב"ם שכשהגמרא אומר והי תנא מייתי לה מאחה, הוא מתכוון לרבי ישמעאל שהוא התנא השני שמוזכר פה. בהתחלה רואים מה שהזכרנו מקודם, וירש אותה, מלמד שהבעל יורש את אשתו, דברי רבי עקיבא. ציטטנו מקודם וירש אותה, אומנם בהקשר קצת אחרת, אבל רבי עקיבא מסתמך על הפסוק במדבר חב זיין פסוק י' להגיע למסקנה שבעל יורש את אשתו. עכשיו כאן משהו אחר, רבי ישמעאל אומר אינו צריך, הוא לא דורש משערו, כי רבי ישמעאל עצמו סובר, וזה מובא, ראינו את זה בתחילת הפרק, רבי ישמעאל סובר שהמילה שערו מצביע על אביו, אביו של הנפטר. אז איך רבי ישמעאל מגיע לדין, למסקנה שבעל יורש את אשתו? אז אנחנו נראה כאן סדרה של פסוקים, ובצד במבנה הדגשנו הפס הכפול, סדרה של פסוקים המיועדים ללמד שבעל יורש את אשתו. אחר כך הגמרא תדון למה יש לי צורך לכל הפסוקים האלו, אבל בינתיים רק נציין שכדאי להתייחס לפסוקים בספר במדבר פרק למד וב, ממש כמעט בסוף הספר פרשת מסעי, בעקבות הסיפור עם בנות צלפחד, במיוחד הפסוקים וב עד תת. הגמרא מדגישה את הפסוקים זין, חת ותת, אבל אנחנו נקרא ביחד את הפסוקים מספר במדבר פרק למד וב, פסוק קודם, פסוק וב. זה הדבר שציווה השם לבנות צלפחד לאמור, לטוב ביניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מתי אביהם תהיינה לנשים. זה יהיה נושא מרכזי אחר כך בגמרא, את ההגבלה הזאת של שהיו על הנשים באותה תקופה לשאת גבר מאותו שבט, אם מדובר באישה יורשת נחלה. פסוק זין, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. זה מה שהזכרנו מקודם, לא רוצים הסבת נחלה משבט לשבט. באופן כלי, בלי להיכנס ובלי להתחייב על הפרטים, אבל אם אישה שהיא יורשת, כמו במצב שאין, שאדם נפטר ללא בנים, רק בנות, אז זה מדובר אישה יורשת, אם היא באה משבט אחד ומתחתנת עם גבר משבט אחר, ואם היא תמות לפניו, הוא אותו גבר משבט אחר יירש את נכסיה, והנה הם שני שבטים שונים. אז כאן זה מהווה בעיה של הסבת נחלה ממטה למטה, משבט לשבט. פסוק ח', וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל, לאחד ממשפחת מטה אביה תהיינה לאישה. היא צריכה לחפש גבר מאותו שבט שבא אביה. למען יושב בני ישראל איש נחלת אבותיו. פסוק ת', ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. בלימוד שטחי זה נראה שיש פה הרבה כפילות, כפילות חזרה על אותו דבר, ובאמת בגדול יש כאן כמה פסוקים שמטרים על כך שלא יהיה מצב של הסבת נחלה ממטה למטה. כעת המשימה שלנו זה לראות מהתורה איפה רואים שבעל יורש את אשתו. אז רבי שמעאל אומר, אנחנו חוזרים לגמרא, אינו צריך, לא דורשים מפרק חז, כפי שאמרנו מקודם ששירו שם לפי רבי שמעאל זה מצביע על אביו, לא על אשתו. הרי הוא אומר, וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל ואחד ממשפחת וכו'. אז הרע פה על בת יורשת שהיא תתחתן עם גבר מאותו שבט שממנה היא באה, כדי להבטיח שהקרקעות יישארו באותו שבט. בהסבת הבעל הכתוב מדבר, זה, כי אחרת אם הבת שיורשת נחלה תתחיל עם גבר משבט אחר, זה יגרום להזזת או הסבת נחלה. מאיזה סיבה? כי הבעל ירש אותה. והיא אומר, לא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה. כאילו, ציטטנו קודם פסוק ח', עכשיו ציטטנו פסוק ז', ואומר, ולא תסוף נחלה ממטה למטה אחר, זה כאי פסוק ט', אותו דבר, אותו איסור, כמה וכמה פעמים רואים. ואומר, ולעזר בן אהרון מת, ויגבו אותו בגבעת פנחס בנו. וכי מניין לפנחס שלא היה לו לאלעזר, מאחר שהפסוק אומר שהוא, אלעזר נקבר איפה ב, ב, בנכס של פנחס, שהבן של אלעזר, משמע זה נכס ש, שהגיע לפנחס שלא היה בידיו של אלעזר. אז מאיפה זה? מאיפה לפנחס נכסים שלא היו לאלעזר? אבא שלו. אלא מלמד שנשא פנחס אישה ומתה וירשה, והוא הבעל ירש אותה. אז הנה ההוכחה שבעל יורש את אשתו, זה שפנחס השיג את הנכסים אלו לא דרך אביו אלא דרך אשתו שמתה לפניו. ואומר עוד פסוק, וסגוב, זה שם, וסגוב הוליד את יאיר, והיא לו 23 ערים בארץ הגלעד. ברשב"ם למטה שתי שורות מהסוף, והיא לו ליאיר, זה הפסוק אומר והיא לו, כוונה ליאיר ולא לסגוב. זה אלו הם מקומות שיהיו רק ליאיר, לא לאבא שלו. וכתיב לימיני, ותלד לו את סגוב, והתם אבילה למכתה והיא לו, אלא היעיר קאי. ועוד הכתיב בתרי, ויקח גשור ורם את חוות יעיר מי איתם. אנחנו נתקדם בגמרא, וכי אנחנו כעת בדף קוף יוד ב' עמוד א', בתחילת העמוד, וכי מניין לעיר שלא היה לו לסגוב, כפי שהסברנו, שוואי לא כוונה ליאיר, משמע שהיה לו ליאיר הבן, מה שלא היה אצל אבא שלו. ולמד שנשא יאיר אישה, הוא מתה וירשה. שוב, עוד פסוק שמלמד שבעל יורש את אשתו. מי ואומר, כאן שאלת השאלות, מה הצורך לכל הפסוקים האלו. לפני שנתקדם, רק ננצל קצת ממה שכתבנו בשוליים. כאן ההערות שלנו תופסים את שני השוליים. קודם כל יש לנו נושא כללי, וכתבנו הסבת נחלה. התורה בסוף ספר במדבר אומרת שאישה משבט אחד לא תינשא לאיש משבט אחר, כדי שלא לגרום העברת נחלה משבט שלה לשבט שלו. וזה היה עבורנו הוכחה שהבעל היה יורש את אשתו. מעבר לזה יש לנו גם כמה סימונים בשוליים השניים. אם הוא יש לנו מבנה ויש מעוין סדרה של קושיות לדחות ההוכחות שבה יורש את אשתו. נכון, הבאנו פסוקים כדי להוכיח שבה יורש את אשתו, ואנחנו גמר, אנחנו נראה דחיות. הפסק הפור מדגיש את הביטוי תא שמע, ניסיונות לאות מהפסוקים הנוספים שהבעל יורש את אשתו. יש עוד, יש נושא שכתבנו אחרי שהתייחסנו לנושא הכללי. הנושא המיידי בגמרא נקרא אותו גם בשוליים, הסבת נחלה על ידי אחד בן היורש את אמו, כגון גבר מרובן, שבט רובן לדוגמה, שנשא אישה משמעון. בנם שמיוחס לרובן יירש אמו משמעון. שתיים, עוד דוגמה של הסבת נחלה, הפעם לא על ידי הבן, אלא על ידי הבעל, בעל היורש את אשתו. הגמרא דנה בשאלה האם האיסור נסרין משבט לשבט בגלל הסבת נחלה על ידי הבן שיורש את אמו שהיא משבט אחר, או גם מפני שהבעל עצמו יורש את אשתו ובכך הוא סב נחלה. אז רק להגיד מה שאמרנו במילים אחרות, נוכל אולי לצאת מנקודת הנחה שפשוט שבן יירש את אמו, ואז אם אנחנו אומרים שיש בעיה של הסבת נחלה, אנחנו רוצים למנוע את הסבת נחלה ידי כך שגבר משבט אחד יתחתן עם אישה משבט אחר, כי הבן שלהם מתייחס אחר האבא מבחינת קביעת שבט, ואז הבן משבט של אבא שלו יירש את אמו. האם צריכים לקחת בחשבון הבעיה של הסבת נחלה גם בעצם נישואין בין גבר משבט אחד לאישה משבט אחר? כי אם היא תמות בחייו, אותו גבר משבט אחר הוא יירש אותה, ובלי להתייחס לבנים שלהם, כבר בעצם הנישואין יצרנו בעיה של הסבת נחלה. אפשר לדבר על זה רק אם נקבל כהנחה שבעל יורש את אשתו. אנחנו כעת נחזור לגמרא. מה ראינו מבחינת גמרא? ראינו מקור תנאים עם הרבה פסוקים שהיו אמורים להוכיח שבעל יורש את אשתו. מה הביא אומר? מה מוסיף לי הפסוקים הבאים אחרי שציטטנו פסוק ראשון, שאגב זה היה במדבר למד וב, הפסוק ראשון שציטטנו היה פסוק ח'. מה הביא אומר? וכי תימה בסיבת הבן כקפיד קרא, אבל בעל לא ירית. אם היה לי רק הפסוק הראשון וכל בת יורשת נחלה, זה מדובר על הילד שיורש את אמו, וזה מה שהתורה מזהירה כנגדו. כוונה, אם יש מצב שבת יורשת נחלה, לא רוצים שהיא תתחתן עם גבר משבט אחר, כי הבן שלה אז שמתייחס לשבט אביה, שבט אביו, יירש את הנכסים של אותו, של אמו שהיא משבט אחר. אז לכן אני לא יכול להסתמך על הפסוק הראשון, ולכן אם היה לי רק הפסוק הראשון לא הייתי לומד ממנו שבעל יורש את אשתו. כל ההקפדה שבפסוק הראשון שציטטנו, כל ההקפדה זה בגלל שהבן שיוולד יתייחס אחר שבט אביו. לכן תשמע ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה למטה. לכן היה צורך להביא פסוק נוסף ולמד שגם הבעל יכול להיות אחראי על הסבת נחלה, כי בעל יורש את אשתו. וכי תימה, אולי תגיד לא, משם אני לא רואה בעל יורש את אשתו. אני אגיד שפסוקים אחד ושניים שציטטנו שהובאו במקור, לעבור עליו ולאו ועשה, שיש בהסבת נחלה על ידי הבן שיורש את אמו, יש בזה עבירה על עשה. זה היה בפסוק ח', הוא בסגנון עשה, סגנון חיובי. ופסוק ז' כתוב ולא תסוב, זה עליו אבל שניהם מתייחסים להסבת נחלה על ידי בן שיורש את אמו. שוב, אני לא רואה מהפסוקים האלו בעל יורש את אשתו. לכן ממשיכים מאוד פסוק, תשמע לא תסוב נחלה ממטה למטה אחר. אז זה אמור להזהיר מלשאת אישה מנחלה אחר, משבט אחר, כי זה יגרום לכך שאם האישה תמות בחייו, הוא הבעל יירש אותה ויהיה בעיה של הסבת נחלה. וכי תימה, אולי תגיד שעדיין כל הפסוקים האלו שציטטנו, ח' ז' ת' לעבור עליו בשני לבין ועשה, וכולם מדברים על הסבת נחלה ידי הבן שיוולד, תשמע ואלעזר בן אהרון מת וכולי, ושקראנו את הפסוק הזה בתוך במקור התנאי בעמוד הקודם, ראינו ש פנחס היו לו נכסים שלא היו לאביו. איך זה הגיע אליו? כי פנחס יורש את אשתו, בעל יורש את אשתו. וכי תימה אלעזר הוא דנסיב איתתה ומתה ויעלתה פנחס. אולי מה שמתואר באותו פסוק של אלעזר בן אהרון זה לא שפנחס ירש את אשתו, לא, אלעזר התחתן עם אישה והיא מתה והבן יורש את אמו, לא שפנחס ירש את אשתו. תשמע וסקוב הוליד את יאיר. עוד פסוק, וכי תימה את אמנם יחי הוא, שהסיפור שם שיאיר ירש את אמו, שסקוב התחתן עם אישה, וזה כל הסיפור איך לבן היו נכסים שלא היו לאבא. אם כן, תראי קראי, למה לי? מה אני צריך? שני פסוקים למד אותו דבר? אז לכן, יש פסוק, פסוק נגיד, פסוק מיותר, או פסוק, ולמד שהבעל ירש את אשתו. קושיה, יש לנו קושיה ארוכה, ובהמשך אנחנו גם נראה סימון חדש, מויין עם עליון צבוע בצד תחת הכותרת המבנה שיש בשוליים. כתבנו ניסיונות של רב פאפה לדחות הראיות שבעל יורש את אשתו. אמר לי רב פאפה לבאי, ממאי? שוב פעם, מניין לנו שזה שראינו הוכחה חותכת שבעל יורש את אשתו? תראה, לעולם אימה לך בעל לא ירית, שבעל לא יורש את אשתו. הוא קראי בסיבת הבן, סיבת הכוונה הסבה, העברת נחלה משבט לשבט, הוא קראי בסיבת הבן כדשנינן. כל הפסוקים שראינו הם מדובר בבן שנולד מזוג, שאם האישה תהיה משבט אחר מבעלה, אז הבן יהיה, דרך הבן נגרם הסבת נחלה. ויעיר דזווין מזמן, ופנחס נמי דזווין מזמן. ומבחינת הפסוקים של איך היה נכסים ליעיר שלא היו אצל אבא של אוסקוף, ואיך היו נכסים אצל פנחס שלא היה אצל אלעזר בנו, פשוט הם קנו אותם נכסים. ויוצא שפנחס קבר את אלעזר אביו באותה שדה שהוא קנה. הרשמם גם מוסיף פה שמבחינת פסוקים בנביאים, בכתובים, הם לא בהכרח מלמדים הלכות, הם גם יכולים לספר דברים באלמה. סיפור דברים שאולי מטרת הפסוקים להראות שהם היו אנשים עמידים או אפילו עשירים שיכלו להרשות לעצמם קניית נכסים. זה סיבה מספקת שהדברים האלו ייכתבו. אז אולי זה כל הסיפור פה, אבל אין הוכחה שבעל יורש את אשתו. אמר לי, אבא יונה, פנחס דזווין מזוון לא מצית אמרי. להגיד שפנחס יחסיק בנכסים שקנה, הוא קבע את אביו, זה לא ניתן לומר. למה? דאם כן, אם מדובר בשדה קנוי, נמצא את שדה חוזרת ביובל. שדות בזמן פנחס, ובוודאי שהיה דיני יובל נוהגים, אחד מדיני יובל אומר שכל השדות שנקנו חוזרים למקור שלהם, לבעלים שלהם שירשו אותם בהתחלה. אז יוצא שאם מדובר בשדה קנוי אצל פנחס, הוא קבר את אביו באותו שדה, בסופו של דבר זה לא יישאר במשפחת פנחס הכהן. השדה הזה יעבור לבעלים אחרים, בעלים הראשונים, ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו. יוצא שאלעזר הצדיק קבור באדמה שלא שייך אליו, לא שייך למשפחה. זה לא מכובד. אז הגמרא, נגיד, דוחה את קושיית רב פאפא בצורה כזאת. אבל זה לא סוף הסיפור. אלא אמא, בכל זאת, אמא, אם חשוב לנו שהנכס יישאר אצל פנחס, אני אגיד בסדר, הוא לא קנה, אבל דנפלה למסתי חרמים. יש פעולת הקדשה שמובא בתורה, שאדם מחרים, הביטוי מחרים זה עניין של הקדשת נכסים, ושדות שהוקדשו שדרך לשון חרם, זה מתחלק לכהנים, ועל שדות כאלו מדובר. מה שחשוב לנו, אז הנה, פנחס קיבל שדה דרך חרם, ובשדה כזה הוא קבר את אביו, וזה לא חוזר לבעלים ביובל, ולכן אין פה בעיה של ביזוי לצדיק. כעת בגמרות המסומנות שלנו, רק קודם נזכיר עוד פעם שעד הנקודה הזאת אין לנו הוכחה שבעל יורש את אשתו, כי רב פאפא דחה לבינתיים שגם אצל פנחס מדובר בשדה חרמים ולא במצב שפנחס ירש את אשתו. אמרנו שיש פה קטע בסוגריים, בכוכבית בצד בשוליים כתבנו סוגריים, אלו אינם לשם דילוג אלא לתחם שגרסת שורות אלו שנוי במחלוקת רשב"ם ותוספות. עיין תוספות דיבור המתחיל אימה עד עמוד ב', ועוד עיין רבנו גרשום עד עמוד ב', עוד עיין ספר שיטה מקובצת. השורות הבאות הם זקוקים נגיד להסבר רחב, אבל אנחנו ננסה לתמצת את ההסבר בשיעור שלנו. אבל לפני שנתקדם בשיעורות הבאות, יש לנו נושא, כתבנו בשוליים וגם הוספנו המשך. הגמרא מבררת בעיה, ואפילו אם תאמר שהתורה אסרה באותה תקופה של כניסה על הארץ לגבר משבט רובן, לדוגמה, לקחת אישה משבט שמעון מחשש דאם היא תמות בחייו, חלקה בנחלת שמעון יועבר לרובן. סוף סוף, אפילו לפי תקנת התורה, מה זה? הכוונה שהגבר תתחתן עם אישה מאותו שבט. אפילו לפי תקנת התורה נשאר בעיה של הסבת נחלה על ידי ירושת הבן, כגון בגבר מעובן שנעשה אישה שאביה מעובן, אבל זה בהתאם לתקנת התורה שגבר מעובן יתחתן עם אישה שאבא שלה מעובן, כי קביעת שבט זה לפי אבא, אבל אמא שלה הייתה משמעון. תשאלו, אבל זה לא היה יכול להיות, כי אמרנו שהתחתנו מאותו שבט. אבל יש להוסיף, המצב הזה של ההורים של האישה הזאת, איך ייתכן שאבא שלו שהיה מובן לקח אישה משמעון, שניסו בהתר, איך זה? בשעת ניסויהן היו לה אחים שניסו בהתר. היא במצב כזה היא לא הייתה בת יורשת, האחים שלה הזכרים הם היו יורשים. אז בשעת הניסויין יש מצב של גבר מעובן לוקח אישה משמעון, ואותה אישה במקרה שהיא יורשת את אמא, כגון שמתו אחיה, ועם הזמן האחים מתו עוד בחייה, בסופו של דבר בנה יירש אותה, אותה אישה שאמרנו מקודם אבא שלה מעובן, אמא שלה משמעון, ולהם היו בנים. אז אותה בת היא לא הייתה, אותה אישה לא הייתה יורשת בכלל, אבל הם מתו בחייה, אז היא כן יורשת. בסופו של דבר בנה יירש אותה, נמצאת שנחלת שמעון של הסבתא עוברת לראובן. עוד לפני שנתקדם בגמרא, נשים לב על הסימונים. יש שימוש בהר געש שמתפך, ובצד במבנה כתבנו זה מעקב, יהיה לנו קושיות של הבעיה ואחר כך תשובות במסע ומתן כזה. יש לנו גם תרשים קטן, אבל אנחנו ננסה לעבוד עם התרשים הזה. יש בשוליים שני כוכבים, וכתבנו כך: באמצע התרשים רואים אישה שמתחתנת עם איש. האישה הזאת, אתם רואים אבא שלה מראובן, אמא שלה משמעון, הגבר אבא שלו מראובן. לאותו זוג, האיש והאישה, נולד בן. התורה אומרת, מזהירה, שאישה תתחתן עם גבר מאותו שבט, וזה אמור לפתור את הבעיות של הסבת נחלה. נמשיך כעת בגמרא. אמר אביי, סוף סוף, אפילו אם נקבל את התקנה, את ההנחיה של התורה, שגבר תתחתן עם אישה מאותו שבט שלו, הרקה מתעקרה נחלה משבטה דאמא לשבטה דאבא. למשל, במקרה של אישה שאביה מעובן ואימה משמעון, נישאת לגבר מעובן, כשבנה של אותה אישה, כשבנה יירש אותה, מה קורה? הוא יירש נחלה שמקורו מהסבתא שלו משמעון. ואנחנו הסברנו בהקדמה איך ייתכן בניסויים האלו של הסבא והסבתא, הורים של האישה, הוא מרובן והיא משמעון. הסברנו שכשאותה אישה משמעון, שאבא שלה היה משמעון, התחתן, היה לה אחים שהם היו עומדים לרשת את הנכסים משבט שמעון, ולכן הניסויים האלו אינם בעייתים. עם הזמן האחים שלה מתו והיא נשאר בחיים, אז היא תירש את הנכסים של שבט שמעון. אבל מה רואים? רואים שאפילו אם שומעים ושומרים את תקנת התורה, לא פתרנו את הבעיה של הסבת נחלה. זו שאלת הבעיה. הגמרא ממשיכה עם תגובה. וממי? מי אומר שזה בעיה? מי אומר שעל זה מטרה הגמרא, התורה? מי אומר שעל זה מזהיר התורה? ודילמה, שאני התם. המקרה הזה שונה, שכבר הוסבה. במילים אחרות, עצם הנישואין של אותה, בדור האמצעי, האישה הזאת, עצם נישואין, נקרא לה הבת, הבת של הורים מעורבים, שהורים שלה אבא מעורבן, אמא שלה שמין שמון, עצם נישואי הבת לא מסיבים הנחלה, אלא משעה שאימא שלה שמשמעון ניסה להביאה מעובן בהתר, זה גרם בעתיד, זה גורם בעתיד הסבת נחלה. אבל הנישואין של האישה על האיש שמה, אלו לא היו בעייתים. ונכון שבסופו של דבר יש הסבת נחלה, אבל על זה לא הזהירה תורה. אמלא, אביי עונה שכבר הוסבה לא אמרינן. או במילים אחרות, התורה כשהיא מזהירה נגד הסבת נחלה, זה בכל מקרה, גם אם נגיד בפוטנציאל היה אפשרות להסבת נחלה, גם נגד זה התורה הזהירה. אז לכן עמדת אביי שעדיין אפילו אם שומעים את תקנת התורה שגבר מתחתן עם אישה ששניהם מתייחסים לאותו שבט, זה לא פותר את הבעיה של הסבת נחלה. תשובה, אמר לרב ימר לרב אשי, היא אמרת בשלמה שכבר הוסבה, שזה באמת לא בעיה. היינו דמתוקמה קרא, זה שהתורה לא מקפיד אם יש עקירת נחלה של אימה, אז היינו דמתוקמה קרא בין בסיבת הבן בין בסיבת הבעל. אלא היא אמרת לא אמרינן שכבר הוסבה, כי מין צבא לאחד ממשפחת מתי אביה, מי הווי המתעקר נחלה משבטה דאמא לשבטה דאבא. כעת נחזור על השורות האחרונות שקראנו. רב ימר אומר שנוח אם נקבל את העמדה שהמציאות של כבר הוסבה אינו מהווה בעיה של הסבת נחלה, למרות שאמרנו שבסופו של דבר קיים הסבת נחלה. אז היינו דמתוק מקרא, אפשר להבין שהפסוקים שראינו, ראינו פסוקים שאסרו הסבת נחלה, בין בסיבת הבן, בין אם הסבת נחלה נגרם ידי כך שהבן שמתייחס לשבט אביו יורש נכסים מאמו, שאם היא הייתה באה משבט אחר אז זה בעיה, אבל זה רק עם הנישואים של ההורים של אותו בן, הם היו עצמם בעייתיים, שגבר מרובן לקף אישה משימון, בין בסיבת הבעל, או שמדובר בהסבה ידי כך שהבעל יורש את אשתו. שוב פעם, שעצם הניסויים האלו היו אסורים. אבל מה? אבל המציאות של כבר הוסבה, שתיארנו מקודם, שהניסויים בין האיש ואישה לא היו בעייתים. זאת אומרת, האישה משבט רובן, ניסה לגבר שהוא גם משבט רובן. נכון שהאימא של האה הייתה משימון, והבן בעתיד יירש אותם נכסים של הסבתא, אבל זה כבר הוסבה, ונגד זה התורה לא הזהירה. אז אפשר להעמיד את הפסוקים שמזהירים נגד הסבת נחלה, במקרה של יש הסבת נחלה באופן ישיר, בין אם זה על ידי בן שיורש את אמו, בין אם זה על ידי בעל שיורש את אשתו. אבל המצבים של כבר הוזבה לא מהווים בעיה, אז בסדר, אפשר להעמיד את הפסוקים שמזרים כמו שאמרנו, וכבר הוזבה לא מהווה בעיה. אלא היא אמרת, לא אמינה שכבר הוזבה, אלא אם ננקוט עמדה שכבר הוזבה גם כן מהווה בעיה, כי מנצבה לאחד ממשפחת מתי אביה, מי הווה? גם אם האישה מתחתנת, אישה מרובן, מתחתנת עם גבר משימון, אבל אותה אישה, כמו שאמרנו מקודם, אבא שלה מרובן, אבל אמא שלה הייתה משימון, איך פתרנו את הבעיה בזה שהכרחנו אותה להתחתן עם גבר מאותה שבט שאבא שלה? המתה כנחלה משבטה לאמא לשבטה לאבא. עדיין קיים הבעיה של העברת נחלה משבט של אמא שלה לשבט של אבא שלה, על ידי כך שכמו שאמרנו, אמא שלה הייתה משימון והנכד מתייחס לרובן, יש כאן בעיה של הסבת נחלה. העמדה של הבעיה שאומר שכבר עוזבה מהווה בעיה, בכל אופן יש לנו פתרון. דמנצבינן לה לגברה דאבו, אם מדובר שוב פעם באישה שאימא שלה משימון ואבא שלה מרובן, היא תתחתן עם גבר שיש אותו רקע. דמצבין עלה לגב הדאבוי משיבדה דאבוה, מחתנים אותה עם גבר שאבא שלו משבט של אבא שלה, ואימא שלו משבטה דאמא משבט של אימא שלה. אז אם דיברנו מקודם על אישה שהוריה אבא מיובן אימא משמעון, הבעל שלה גם כן יהיה בעל עם אבא שלו מיובן ואימא שלו משמעון, ובכך אנחנו שומרים את נקרא לזה דפוס הירושה נשמר. שואלת הגמרא, אי הכי, אנחנו ממשיכים בראש קופיו בית עמוד בית, אי הכי, היי לאחד ממשפחת מתה אביה ואימא מביילי. אם התורה באמת מקפידה על למנוע הסבת נחלה גם במקרה של שכבר הוסבה, היה צריך להזהיר בתורה שאותה בת יורשת נחלה תתחתן עם אחד, עם גבר שממשפחת מתה אביה ואימא מביילי. זה מה שהיה צריך לכתוב בתורה, והתורה לא כותבת את זה. הגמונה שבעצם כן הוא הדין, ככה צריך להיות, אבל מבחינת המקרא היא כתיב הכי, אם התורה הייתה כותבת כך לאחד ממשפחת מתה אביה ואימא, הווה אמינא אפילו איפכא, הייתי חושב
שיהיה בסדר אם יהיה גם הפוך, דהיינו אם אבא שלה מעובד ואמא שלה משמעון, שהיא יכולה להתחתן עם גבר שאבא שלו משמעון ואמא שלו מרובן. לכן התורה נמנעה מלכתוב ממשפחת מתי אביה ואמא, אבל שוב פעם אני חוזר, לעולם היא צריכה לקחת גבר שבאמת כמותה, שאביו מיובן ואמא משמעון. זה הכוונה של הגמרא שאומרת כמשמלן, זה שהתורה לא כותבת ממתי אביו ואמא, אנחנו לא נאשר ניסויים שגם ההפך, אבל מצד שני צריכים הניסויים בין האישה והגבר צריך להיות עם שורשים דומים ממש. תניה בסיבת הבן ותניה בסיבת הבעל. אנחנו נראה כאן ברייתות, מספר 1 מופיע מיד, ובדף קוף יוד גימול עמוד א' ברייתה מספר 2, שמתייחסים לפסוקים שציטטנו בעבר, והפסוקים מזהירים נגד נישואים שדרכם נגרם הסבת נחלה, בין על ידי כך שהבעל הוא הסיבה, נגיד בעל יורש את אשתו, בין אם זה נגרם על ידי כך שהבן שלהם, אפילו אם נוקטים עמדה שאין הבעל יורש את אשתו, אבל דרך הבן שמתייחס אחר שבט אביו יירש את נכסי אמו, אם היא משבט אחר, זה גם בעיה של הסבת נחלה דרך הבן. רק נשים לב לפני שנתקדם בגמרא בקריאה רפויה שטחית, זה כמעט נראה ששתי הברייתות אומרים אותו דבר, אבל לא כן הדברים. קודם כל יש לנו סימונים, הסימונים מדגישים את הביטויים בסיבת הבן בסיבת הבעל. זה אנחנו כותבים בשוליים תחת הכותרת נושא מבנה. הגמרא מביאה, כתבנו שני ברייתות שכל אחד דורש פסוק זין, זה במדבר פרק למדבר פסוק זין בסיבת הבן, פסוק ת' בסיבת הבעל. תשימו לב דרך הסימונים גם כן על סדר הדברים. בברייתא מספר 1 מצוטט קודם פסוק זין, והמעוין מבליט בסיבת הבן, ואק בהמשך מצוטט פסוק ת', וזה קשור לסיבת הבעל. בברייתא בראש קוף י' ג' עמוד א' מובא ברייתא שפסוק ת' מצוטט בהתחלה, וסיבת הבעל במעוין, ורק אחר כך מובא הציטוט של פסוק ז' שמתייחס לסיבת הבן. אז מבחינת הברייתות אין מחלוקת ביניהם איזו פסוק מתייחס לאיזו מצב, אבל אם מעיינים ברשב"ם, בכל אופן יש הבדל בין הברייתות, אבל כעת אנחנו ניכנס לגמרא. אמרנו, נקראתי עוד פעם, תניה בסיבת הבן ותניה בסיבת הבעל, ולא תיסוב, זה פסוק זין במדבר ל"ו, ואנחנו גם כתבנו את הפסוקים בשוליים כדי רק לייעל את הלימוד. אז אולי אפילו במחשבה שנייה בואו נקרא את הפסוקים קודם. הם בשוליים במדבר ל"ו פסוק זין, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. פסוק ת', ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. הגמרא, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, בסיבת הבן הכתוב מדבר. זאת אומרת התורה מזהירה שלא יהיה ניסויים בין גבר משבט רובן לאישה לדוגמה משבט שמעון, כי הוולד יתייחס לשבט רובן, והבן הזה יירש את אמו משבט שמעון, וזה העברת נחלה משבט שמעון לשבט רובן. אתה אומר בסיבת הבן או אינו אלא בסיבת הבעל. מי אומר שהפסוק מזהיר נגד מצב שיגרם, אז אנחנו לדרך הבן, אולי דרך הבעל. הגמרא אומר, כשהוא אומר ולא תיסוף נחלה ממטה למטה אחר, הרי בסיבת הבעל אמור. פשוט לברייתא הזה שפסוק ת' מתייחס לבעל, שהוא יגרום לכך להסבת נחלה, שהבעל יורש את אשתו. אז אם פסוק ת' מדבר בהסבת נחלה דרך הבעל, הם אני מקיים בפסוק ז' ולא תיסוף נחלה לבני ישראל ממטה למטה, בסיבת הבן הכתוב מדבר. אנחנו ממשיכים בדף קוף י' ג', תניה אידך, ולא תיסוף נחלה, שוב פעם זה פסוק ת', ולא תיסוף נחלה ממטה למטה אחר, בסיבת הבעל הכתוב מדבר. אתה אומר בסיבת הבעל או אינו אלא בסיבת הבן, כשהוא אומר ולא תיסוף נחלה לבני ישראל ממטה למטה, הרי הסיבת הבן אמור. הם אני מקיים ולא תיסוף נחלה ממטה למטה אחר, בסיבת הבעל הכתוב מדבר. הגמרא ממשיכה, ואני רק אציין שההמשך על פי הרשב"ם ההתייחסות היא לברייתא הראשונה. דכולי עלמא מיעט, בין שתי הברייתות האלו, פסוק ט' ממטה למטה אחר, בסיבת הבעל הכתוב מדבר. מהי משמע? ושוב פעם, מה שאמרנו מקודם, לפי דברי הרשב"ם, השאלה הזאת, מהי משמע, מכוון לברייתא הראשונה. מאיפה היא ידעה שפסוק ט' מתייחס לסיבת הבעל? הגמרא עונה, וכאן זה שם, שם חכם, סימן. יש היום שם כמו סימון. סימן אמר רבא בר רב שילה, אמר קרא איש. לפני שנתקדם, שוב פעם, יש סדרה של משולשים, ובצד יש לנו נושא ומבנה. הם ניסיונות להוכיח מהמקרא הפסוק במדבר למדבר, פסוק ט', ממטה למטה אחר, מדובר בסיבת הבעל. מה כתוב בפסוק ת'? איש, שרואה את הגמרא, תבעיהו איש כתיב בהו. הגמרא חשבה שאולי המילה איש מצביע על בעל, אבל בשני הפסוקים כתוב, ואתה אומר שפסוק ז' מתייחס לסיבת הבן. אלא מרב נחמן בר יצחק אמר קרא ידבקו. יש פסוק בתורה שכתוב ודבק באשתו, על גבר, על נישואין, על איש, ודבק באשתו בפרק ב' בספר בראשית. אבל מה לעשות, תרוויו ידבקו כתיב בו, בשני הפסוקים מופיע המילה ידבקו, ואנחנו רוצים להוכיח שפסוק ת' הוא מיוחד שמדובר שם בבעל. אלא מרבה אמר קרא ידבקו מתות. המילה מתות משמע לפי הרשב"ם בעל, דדפיקת מתות. איך מדביקים שני שבטים? על ידי בעל הוא. הגמרא ממשיכה, רב אשי אמר המקרא ממטה למטה אחר, ובן רב אחר הוא. זה יהיה טעות להגדיר בן של בן אדם כאחר, אבל בעל ביחס לאשתו, במיוחד שבאים משני שבטים, זה אפשר להגדיר כאחר. אז מהמילה אחר רבשי מוכיח שמדובר בפסוק ת', שרק שם מופיע מילה אחר, בבעל, שבעל הוא יכול להיות הסיבה של הסבת נחלה, והתורה מזהירה נגד הדבר הזה. עד כאן שיעורנו להיום.